טניה, אני אקרא את זה עוד פעם, נתחיל עוד פעם. טניה,
פרק ח'.
פרק ח', כן. טניה, ברכות, דף י"ג עמוד א'. סומכוס אמר, כל המעריך באחד מעריכין לו ימיו ושנותיו. אמר רבך בר יעקב בדלת. מה הכוונה להעריך באחד? להעריך באות דלת. אמר רב אשי, ובלבד שלא יחטוף בחטא. זאת אומרת, הוא עלול, אם הוא יעריך בדלת, כביכול לחטוף בחטא. זאת אומרת, כשאתה אומר אחד, אדם אומר אחד, אני שומע פה א', א', חד, אני שומע חטא, ואני שומע דלת. עכשיו, אומרים לי
דלת, אתה שומע חלש.
חלש. עכשיו, אומרים לי להעריך בדלת. ברגע שאתה מעריך בדלת, אתה עלול לגרום לכך שהחטא תחטף. זאת אומרת, היא לא תורגש. לא ישמעו אותה. אז זה מה שהוא אומר. אתה תעריך בדלת, אבל תקפיד עם העריכות בדלת לבטא את החטא כמו שצריך. זה מה שהוא אומר. ובלבד שלא יחטוף בחטא. רבי ירמיה אומרת אמרה, ויעטיף קמי דרבי חזיי דאבי מעריך טובה. הוא ראה שהוא מעריך, לכאורה הכוונה היא להעריך בדלת, ראה שהוא מעריך בדלת, אז הוא אמר לו, יותר מדי מעריך, יותר מדי, אז הוא אמר לו, כיוון פירושו ככה, רבי ירמיה ויעטיף קמי דרבי חזיה, צריך לומר רבי ראה שרבי ירמיה מעריך בדלת יותר מדי, אז הוא אמר לו, כיוון דאמלכתיו למעלה ולמטה לא צריך. זאת אומרת, הכוונה הנדרשת כשאתה אומר שמה ישראל במילה השם אחד, היא להמליך אותו למעלה ולמטה. ברגע שהמלכת אותו למעלה ולמטה, יצאת ידי חובך, אין צורך להעריך יותר מאשר במחשבה. זאת אומרת, אתה אומר אחד, אבל באמירה הזאת אתה מתכוון, הוא מלך גם למעלה, גם בעליונים וגם בתחתונים. הכוונה הזאת כוונה, יצאת ידי חובה. המשמעות של הערכה באחד היא לצאת, לכוון את מה שהוא אומר. כיוונת, יצאת. אין עניין סתם להאריך, אין עניין סתם למשוך. העניין הוא להספיק לכוון תוך כדי אמירת האחד, להמליך אותו למעלה ולמטה בעליונים, למעלה ולמטה הכוונה בעליונים ותחתונים.
יש חסר משהו במה שכתוב. כתוב בגמרא דאמליכתו למעלה ולמטה,
לפנים
ולארבע
רוחות השמיים. אז הוא לא ציטט את זה כמו שזה כתוב. כל פנים, זאת צריכה להיות המחשבה עד כאן. מסביר המהר"ל, ופירוש דבר זה מה שצריך להעריך באחד, כי הדברים שהם אחד הם הרבה, כי אומר על השמש שהיא אחת, וכן על כמה דברים אומרים על דבר שהוא אחד. ואם יאמר אחד ולא יעריך, אין כאן אחדות גמור. ומה שמעריך באחד הוא נותן אל השם יתברך. זאת אומרת, הוא רוצה לומר שהמילה אחד יש לה כמה משמעויות. אז אפשר, כשאדם אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא נותן דוגמה, הוא אומר השמש היא אחת. מה הכוונה אחת? אחת ולא שתיים, זה המשמעות. השמש היא אחת, הכוונה היא יש שמש אחת, אנחנו מכירים שמש אחת, אחת ולא שתיים. אז הכוונה של האחד, למעשה הוא כבר אמר את זה בפרק הקודם, הכוונה הנדרשת במילה אחד זה לא אחד ולא שתיים, לא להפוק שתיים. זה אולי הכוונה היותר פשוטה, אלא מה שהוא הסביר קודם, הוא הסביר קודם שכשאנחנו אומרים את המילה אחד, או ככה הסברנו פעם שעברה, שכשהוא אומר את המילה אחד, הכוונה היא אחדות גמורה. הוא קורא לזה אחדות גמורה. מה הכוונה אחדות גמורה? אין עוד מלבדו. זה הכוונה, אין עוד מלבדו, היחיד במציאות, אין משהו אחר מלבדו, אין עוד מלבדו. זה המשמעות של המילה אחד. זה אומר
לא אחד אלא יחיד.
יחיד, יחיד, הכוונה לא רק יחיד. כשאתה אומר יחיד זה גם כן לא מבטא מספיק. הכוונה היא אין עוד, אני אקרא, הוא מסביר. ואם יאמר אחד ולא יעריך, אין כאן אחדות גמור. ומה שמעריך באחד הוא נותן אל השם יתברך אחדות גמור, ולכך צריך להעריך באחד, לתת לו אחדות גמור. זאת אומרת, נדרשת כוונה, נדרשת הכוונה המיוחדת. כשאתה אומר המילה אחד, יש לה, נגיד ככה, אין לנו מילה מיוחדת לבטא את המושג אחדות השם. המילה שהתורה משתמשת בה ואנחנו משתמשים בה היא המילה אחד, אבל המילה אחד היא יכולה להתפרש בכל מיני צורות, כן? אחד, כמו שאמרנו, אחד ולא שניים. אבל כשאני אומר הקדוש ברוך הוא אחד, כוונתי צריכה להיות, וזה לכן אומרת הגמרא שצריך להאריך באחד. בשביל מה להאריך באחד? להאריך באחד הוא לכוון את הכוונה הזאת, הכוונה הנדרשת, כמו שאמרתי. הוא קורא לזה אחדות גמורה, ולכך צריך להאריך באחד, לתת לו אחדות גמורה. ואמר דווקא שמאריך בדלת אבל לא יאריך בחטא, מפני כי העריכה בחטא מחלקת את המילה שהוא אחד, ודבר זה יוצא. זאת אומרת, אם אתה אומר אחד, אתה מעריך בחטא, אז אתה מחלק את המילה שהוא אחד, ודבר זה יוצא מן האחדות כאשר יש חילוק באחד. זאת אומרת, זה סמל, זה לא זאת אומרת, כשאדם יגיד את המילה אחד ויחלק אותה לשניים, אחד, אז אני שומע חילוק. אז מה יש? אני כמו שאני מקפיד על הכוונה של המילה אחד שתהיה אחדות גמורה, אז גם מבחינה חיצונית, גם מבחינת השמיעה או גם מבחינת האמירה של המילה, אני צריך להקפיד שזאת תהיה מילה אחת, שלא תהיה מילה שמחולקת לשתיים. אז לכן אומר המהר"ל, זה הסיבה שמעריכים בדלת ולא מעריכים בחטא. מעריכים בדל, לא להגיד עד שנשמע את הדלת חילקת את המילה אחד לשניים, אלא מה? אחד. צריך לשמוע את החטא אבל לא צריך להעריך בחטא, זה מה שהוא אומר. ולפיכך אמר שצריך להעריך בדלת, כי העריכות בדלת היא שמורה, כי הוא אחד גמור. ומה שכתב בלבד שלא יכתוב בחטא, רצונו לומר שאם היה מעריך בחטא היה מורה דבר, הוא חוזר על מה שהוא אומר, אם היה מעריך בחטא היה מורה דבר זה על חילוק האחדות, שכאשר יימשך החטא דבר זה מחלק תיבת אחד, וכן אם היה חוטף בחטא. זאת אומרת, אם אנחנו לא נשמע את החטא כתוצאה מזה שהוא מעריך בדלת, היה חיסרון מקריאת החטא, היה חיסרון באחדות, כי האחד הוא שלם, וכאשר הדבר שלם יאמר עליו שהוא אחד. האחד, המילה אחד היא במובן של שלמות, האחד הוא שלם, וכאשר הדבר שלם יאמר עליו שהוא אחד, כמו שכתוב ויהי המשכן אחד. מה פירוש ויהי המשכן אחד? למשפט הזה, מה פירוש ויהי המשכן אחד? הכוונה, אחרי שמשה רבינו הקים אותו, התורה אומרת ויהי המשכן אחד. מה היא רוצה לומר במילה אחד? מה, חשבנו שיש שני משכנים? לא הייתה הווה אמינה כזאת. אז מה הכוונה אחד? המילה אחד היא במובן של שלם, ואם מחטיף החטא הנה הוא מחסר האחדות. שוב, הוא פשוט משתמש בו בסמלים. זאת אומרת, הוא מסביר את ההלכה, את הדין, באופן סמלי. כמו שאני אומר שלא יאריך בחטא כדי שלא יחלק את המילה לשניים, משום שכשיחלק את המילה זה כאילו חילוק באחדות, כך אני גם אומר שלא יחטוף בחטא, משום שאם לא תשמע החטא אז כאילו שהדבר הוא לא שלם. המילה אחד באה לבטא שלמות, אז היא צריכה גם להישמע באופן שלם, ולהישמע באופן שלם זה כשאתה שומע את האלף, שומע את החטא, אתה שומע את הדלת, ואתה שומע את כולם יחד כמילה אחת. זה מה שהוא מסביר.
איך מעריכים דלת?
לא, גם כן לא טוב. אסור שיהיה דה. צריך להעריך בדלת באופן שמצד אחד ישמעו את הדלת, ומצד שני גם לא ישמעו דה. צריך, אני אומר, מצד אחד לא לחטוף בחטא, מצד שני לא להאריך בחטא, מצד שלישי שישמעו את הדלת, אבל גם כשישמעו את הדלת לא בדה. אלא אחד, כן, שישמעו את הדלת. רצה לומר שאם היה, זה קראנו, זה קראנו,
זה פסיק לפני הברוך שם כבוד מלכותו. הרב אדרי דיבר על זה בשבת לפני המניין השני, שהשולחן ערוך מביא, צריך להפריד בין לצור, בין אחד לבין ברוך, גם שומעים ביום כיפור וגם שומעים בשקט כל השנה,
כן,
כי בדלת אי אפשר ללכת, כמו ש...
אחרת אם תגיד תאריך בדלת תשמע די.
לא, זה בלתי אפשרי מבחינה
לשונית. נכון, 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 מבחינת ההיגוי. נכון, נכון, נכון. הלאה. ומה שלא אמר שלא יכתוב באלף, זאת אומרת, רואים בגמרא שאומר ולבד שיאריך בדלת, בא השני ואומר ולבד שלא יכתוב בחטא, אף אחד לא אמר ובלבד שלא יכתוב באלף. שואל, למה את זה לא אמרו? אומר, דבר זה אי אפשר, כי האלף ראשונה, זה האות הראשונה במילה, לא שייך בחטיפה כלל, אבל בחטא שייך חטיפה, ולכך אמר שלא יחטוף החטא ויעריך הדלת, כדי להעריך באחד שהוא יתברך אחד גמור. כך יש לפרש. אמנם עיקר הפירוש כי מצד אחדותו הוא בלתי תכלית. מה הכוונה בלתי תכלית? בלתי אינסופי. אינסופי. לא במובן גשמי, אלא במובן מופשט. אמנם עיקר הפירוש כי מצד אחדותו הוא בלתי תכלית, והוא נצחי. כי במה שזהו עניין שהוא אחד, כי אין זולתו. ומפני שאין זולתו, אינו בחלק מן הזמן. רק נצחי. כי הדבר שאינו אחד הוא בחלק הזמן לבד. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? למעשה, אני חוזר למה שהסברנו. אין עוד מלבדו. כשאנחנו אומרים אחד, הכוונה היא אין עוד מלבדו. המציאות היחידה המוחלטת היא המציאות שלו. כל המציאות האחרת היא מציאות תלויה, אבל לא מוחלטת. אז הוא אומר, כיוון שהוא המציאות המוחלטת, הוא נצחי. כי במה שזהו עניין שהוא אחד, כי אין זולתו. אין זולתו כוונה היא לא רק אין זולתו, כוונה היא, כמו שאמרתי, הוא המציאות היחידה, כן? אפס זולתו, כמו שאנחנו רואים, אין עוד מלבדו. כי הדבר שאינו אחד הוא בחלק הזמן לבד, הוא שייך לזמן, הוא זמני. ולפיכך יש להאריך בתיבת אחד, כי זהו עניין האריכות שהוא יתברך. שוב, אתם מבינים, הוא משתמש פה בהלכה כסמל לרעיון. הרעיון שהוא ואין בלתו. האריכות בדלת, כן, לבד מזה שהיא באה כדי, כמו שהוא הסביר קודם, שהאדם יכוון את הכוונה הראויה, היא גם סמל. זה מה שהוא אומר. לפיכך יש להאריך בתיבת אחד, כי האריכות הזאת היא ביטוי שהוא יתברך מצד שהוא אחד, הוא הכל, ולכן כביכול אין לו סוף. אז האריכות של הדלת מבטא את האינסוף, הוא בא לבטא את האינסופיות שלו. זה מה שהוא רוצה לומר. ואינו כמו שאר הדברים שהם אחד ואינם הכל, רק הם חלקים. החלק הוא קצת בעל תכלית, כוונה בעל תכלית, יש לו סוף ואין לו אריכות. אבל השם יתברך שהוא הכל ואין זולתו, הוא נצחי, בלתי בעל תכלית, הכוונה הוא לא סופי. לכך צריך שיהיה מעריך באחד, כי אחד זהו ארוך בלי קץ וסוף אליו. כמו שאמרתי, האריכות היא ביטוי של האינסופיות, ודווקא שמעריך בדלת של אחד, כי האריכות הזאת היא מצד שהוא אחד, ולכך דווקא כאשר גמר מילת אחד צריך להאריך. ולכך אמר שכיוון שאם לכל למעלה ולמטה ובדלת רוחות, שוב אין צריך. כי עיקר הטעם של אריכות הדלת, כי מפני שהוא אחד, כולל הכל בלתי סוף, בלי סוף. שאם לא היה כולל הכל, רק חלק, היה קץ וסוף לדבר, שהוא חלק בלבד. וכיוון שאם לכל למעלה ולמטה, ובדלת רוחות אין צריך יותר, וכיוון שהוא כולל חלקי הקצוות המחולקים, ובזה הוא הכל. דלת רוחות, הנה כאן הוא כבר מציין את משהו שישמית בהתחלה, כמו שאמרת, כיוון שאם לכל למעלה ולמטה ובדלת רוחות, אין צריך יותר. וכיוון שהוא כולל חלקי הקצוות המחולקים, ובזה הוא הכל, ובמה שהוא התברך הכל, הוא כולל נצחי בלתי סוף, אין סופי, זה הכוונה. ומה שאמר, שכל המעריך באחד מעריכים לו ימיו ושנותיו, כי העריכות, כמו שאמרנו, מורה שהוא התברך נצחי. וכאשר מעריך באחד לומר כי הוא התברך נצחי, מעריכים לו גם כן ימיו ושניו כפי מה שאפשר לבשר ודם. כי מין נצחיות של השם התברך והעריכות שלו נותן לו לאדם גם כן עריכות. הוא מדגיש, מעריכים לו ימיו ושנותיו, זה לא
עד אינסוף.
לא עד אינסוף. כשאנחנו מדברים על הבורא ואנחנו מעריכים באחד, זה בא לבטא את האינסופיות שלו. אבל הגמרא אומרת, כל מי שמעריך באחד, מעריכים לו ימיו ושנותיו. זאת אומרת, מה הכוונה? ודאי הכוונה היא, כמו שהוא אומר, באדם, עד כמה שאפשר. ודאי, עד כמה שאפשר, זה מה שהוא אומר. ואמר, ובלבד ובלבד שלא יחטוף בחטא. כי אם יחטוף בחטא, הוא חוזר על הרעיון שהוא אמר קודם, דבר זה חיסרון נחשב. ואיך יתחבר על זה הדלת? ויעריך בדלת שמורה כי מצד שהוא אחד הוא הכל, ולא יתחבר על זה שום חיסרון כלל. אם הוא הכל, אם הוא שלם, אין בו חיסרון. אם הוא חוטף בחטא, אז הוא מביא, אז החטיפה של החטא משמעותה חיסרון. לא שומעים את החטא, אז המילה אחד לא נשמעת בצורה שלמה. וכמו שהסברנו, המהר"ל תופס שההלכה פה באה לבטא רעיון. ההלכה, המימוש של ההלכה בא לבטא רעיון. זה לא סתם הלכה, זה הלכה שהיא באה באמצעות ההלכה, באמצעות ההנהגה, אתה מבטא רעיון.
אז החטא צריך להיות לא קיצוני.
החטא צריכה להיות נשמע, צריך לשמוע את החטא, כן? אבל מצד שני צריך להאריך בדלת.
שביל של זהב, לא יותר מדי.
בחטא צריך להאריך, בחטא צריך, כמו שאתה אומר, באמצע, זאת אומרת, לשמוע אותה צריך. צריך לשמוע, שהיא תהיה מורגשת, שישמעו אותה. לעומת זאת, הדלת, בדלת צריך להאריך. אומר, למה בדלת צריך להאריך? כי זה בסוף. ואנחנו מעריכים, כמו שאמרתי, זה בא לבטא רעיון, לבטא את האינסופיות של הבורא. הלאה. ובפרק היה קורא, אמר רבי יהושע בן קורחה, למה קדמה פרשת שמע לוויה עם שמוע? כדי שיקבל עליו, זה משנה, עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. למה קדמה והיה עם שמוע לויומר? באמת לא כתוב במשנה למה קדמה, אני מסביר. המשנה שואלת, והיה עם שמוע לויומר, הכוונה היא למה קדמה והיה עם שמוע לויומר? שבהיה עם שמוע נוהג בין ביום ובין בלילה, ויומר אינו נוהג אלא ביום בלבד. פירוש, כי כאשר מקבל עליו עול מלכות שמיים בפסוק הראשון, צריך גם כן שיקבל עליו עול מצוותיו, ולא די במה שהוא מקבל עליו המלך, רק אם מקבל עליו עול גזירות שלו. ולכך, כאשר מקבל עליו תחילה מלכותו ואחר כך מקבל עליו עול מצוותיו, זוהי קבלת מלכות שמיים שלמה. כן? למעשה הוא מסביר פה, הוא שואל פה שאלה ועונה פה תשובה. זאת אומרת, זה לא הסבר למשנה. המשנה שואלת למה קדמה פרשת שמע לוויה עם שמוע, זה השאלה של המשנה, ועל זה המשנה עונה, מפני שצריך לקבל עליו בזה שקדמה פרשת שמע לוויה עם שמוע. אנחנו באים לבטא איזה רעיון, דהיינו יש לקבל עול מלכות שמיים ורק אחר כך עול מצוות. אבל הוא שואל שאלה נוספת, הוא לא שואל, אבל זה מה שיוצא מתוך מה שהוא מסביר. לכאורה, אחרי שקיבל עליו עול מלכות שמיים, אז לכאורה היה מקום לשאול מה צריך יותר. קיבל עליו עול מלכות שמיים, אז הוא אומר לא, קבלת עול מלכות שמיים שלמה חייבת לכלול גם קבלת עול מצוות. אחרת קבלת עול מלכות השמיים היא חסרה. זאת אומרת, להגיד אני מקבל עליי את המלך כמלך בלי להדגיש שכל מה שהוא יאמר אני אעשה, או כל מה שהוא אומר אני עושה, אז זה חסר. אדם יכול להגיד, אני מקבל עליו את, אני מקבל עליו את האדם הזה כמלך, אבל אם הוא לא מקבל את גזרותיו, כן? אז זה קבלת עול מלכות חסרה. זה מה שהוא אומר. והוסיפו עוד לקבוע שם פרשת ציצית. הוא מפרש הטעם, כי והיה עם שמוע נוהג בין ביום ובין בלילה. אבל ויומר, מה? אבל ויומר,
שהוא רוצה לדבר איתו. אתה רוצה לדבר איתו?
מי? חשמל, אתה רוצה את השמואל?
כן.
שמואל.
שמואל.
כן. והוסיפו עוד לקבוע שם פרשת ציצית בקריאת שמע. ומפרש הטעם, כי והיה עם שמוע נוהג בין ביום ובין בלילה, אבל ויומר נוהג ביום בלבד. פירוש זה, כי קבלת המצוות שהם בפרשת והיה עם שמוע, אין זה רק כי האדם מצד השכל שבו הוא תחת עול מצוותיו ומקבל עליו המצוות, ולכך כתוב והיה עם שמוע, שזה נאמר על שמקבל עליו מצוות בוראו. ולכך פרשת והיה עם שמוע נוהגת ביום ובלילה, כי הלילה הוא העדר נחשב, כי כבר, הוא חוזר על רעיון שכבר אמרנו כמה פעמים, הלילה הוא העדר נחשב, כי המציאות היא ביום. זאת אומרת, הלילה הוא כביכול במצב של חוסר מציאות. וכמו שפירשנו בכל מקום, כי היום הוא המציאות והלילה הוא העדר, ואין העדר מצד השכל. ולכך פרשת והיה עם שמוע נוהגת בין ביום ובין בלילה, כי קבלה, כי והיה עם שמוע הוא קבלת המצוות, וקבלת המצוות שייכת לשכל, ואין לשכל העדר כלל. ולפיכך והיה עם שמוע נוהג ביום ובלילה. אז עוד פעם, מה הוא רוצה להגיד? הוא אומר, המשנה שואלת, למה קדמה שמה לויומר? כן? משום שויה עם שמוע נוהג בין ביום ובין בלילה, וויומר אינו נוהג אלא ביום. אז הוא מסביר, מה הפשט ויה עם שמוע נוהג בין ביום ובין בלילה? אומר המהר"ל, קבלת המצוות, ויה עם שמוע, כמו שהמשנה אומרת, זה קבלת עול מצוותיו. קבלת המצוות שייכת לשכל של האדם, לצד השכלי שבאדם, כן, לא לצד החומרי. זאת אומרת, זה המשמעות של קבלת המצוות. עכשיו הוא אומר, בלילה, זאת אומרת, מעניין התפיסה הזאת. בלילה כביכול, הצד החומרי של האדם, האדם מצד החומר שלו זקוק למנוחה. האמת היא שגם מצד, גם מצד הרוח שבו הוא זקוק, אבל רואים שהוא הוא תופס הצד החומר, ההיעדר של הלילה מביא, בא לידי ביטוי בצד החומרי שבאדם. ויותר מזה, זה שהוא גם טוען עקרונית, המושג היעדר שייך למציאות הגשמית, לא שייך למציאות הרוחנית. מציאות רוחנית היא לא בהיעדר, אין את המושג של היעדר. היעדר שייך בגשמיות. אז אתה יכול לבוא ולומר, היום הוא המציאות והלילה הוא היעדר המציאות, כי ביום אנחנו נפגשים עם, 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 עם העולם, עם המציאות החומרית, ובלילה, כמו שהוא אומר, זה חוסר מציאות. אבל הצד השכלי שבאדם, כיוון שיש לנו עסק עם משהו מופשט, לא משהו גשמי, אז למופשט, לרוחני, או אצל הרוחני, אין מושג של היעדר. אין דבר כזה היעדר. היעדר יש לחומר, אבל לרוח, לצד הרוחני, אין היעדר. אז לכן הוא אומר, נקרא את זה עוד פעם, הנה, ולכך פרשת והיה עם שמוע נוהגת ביום ובלילה, כי הלילה הוא היעדר נחשב, כי המציאות היא ביום. וכמו שפירשנו בכל מקום, כי היום הוא מצד המציאות והלילה הוא היעדר, ואין העדר מצד השכל. ומדוע? מושג שכל כאן, הכוונה היא הצד הרוחני שבאדם. ברוחניות אין העדר. מושג העדר שייך לגשמיות, לדברים גשמיים, לא לדברים מוכניים. ולכך, וזה הסיבה, הוא אומר, זה המשמעות של מה שאומרת המשנה, שוויה עם שמוע נוהגת ביום ובלילה. משום שוויה עם שמוע זה קבלת עול המצוות. קבלת עול המצוות זה שייך לצד הרוחני, לצד השכלי שבאדם. האדם בשכל מקבל עליו עול המצוות. אז הוא אומר, ממילא לכן זה נוהג ביום ובלילה, כי אין מושג של העדר בצד הרוחני של האדם. ולכך פרשת והיה עם שמוע נוהגת בין ביום ובין בלילה, כי והיה עם שמוע היא קבלת המצוות, וקבלת המצוות שייכת לשכל, ואין לשכל העדר כלל. ולפיכך והיה עם שמוע נוהג ביום ובלילה. ועוד, כי הציצית הם מלבוש האדם, ביום עיקר מציאותו ולא בלילה. הציצית הם שייכים למלבוש של האדם, והמציאות של האדם היא באה לידי ביטוי ביום. עיקר מציאותו של האדם הוא ביום ולא בלילה, ומפני כך יש להקדים והיה עם שמוע קודם. אבל פרשת ציצית היא לעשות המצוות. זאת אומרת, הוא מחלק בין והיה עם שמוע זה קבלת עול מצוות, לבין פרשת ציצית, איך כתוב? ועשו ציצית על כנפי בגדיהם. דבר על ישראל, ועשו ציצית על כנפי בגדיהם. זה עשייה. זאת אומרת, והיה עם שמוע יש קבלת עול. בפרשת ציצית יש עשייה. אז הוא אומר, אבל פרשת ציצית היא לעשות המצוות. המעשה הוא על ידי הגוף, ולכך כתוב, וסחרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. ולכך מצווה זאת דווקא ביום שיש בו המציאות, ולא בלילה שהוא נחשב העדר. אז עוד פעם הוא מסכם: תחילה מקבל עליו עול מלכות שמיים, אחר כך מקבל עליו עול מצוות, וקבלה זאת היא מצד שהוא אדם שכלי. ולכך נזכר בפרשת והיה עם שמוע, והיה לאות על ידך ולתוטפות בין עיניך, שזה נאמר על התפילין שהם על הראש, ששם השכל, ועל היד כנגד הלב. אבל בפרשת ציצית שהם בגדו שמכסה את גופו, עד שהמצוות שייכים גם כן לגוף. זאת אומרת, והיה עם שמוע, כמו שהוא אמר, היא מצד, היא קבלת עול מצוות. הקבלה הזאת מצד האדם כיצור רוחני, שכלי, מקבל על עצמו את המצוות, כן? וקבלה זאת מצד שהאדם הוא שכלי. לכן נזכר בפרשה, בפרשת והיה עם שמוע, והיה לאות על ידך ותטפות בין עיניך, וזה נאמר על התפילין שהם על הראש, ששם השכל, ועל היד כנג... בקיצור, רוצה לומר, שני איברים ייחסו ללב דברים רוחניים, רצון, כן? אבל זה לא משנה. על כל פנים, הוא רוצה לומר, גם הראש וגם הלב הם שני איברים שאנחנו מייחסים להם, מייחסים להם רוחניות. הראש כמשכן השכל, והלב כמשכן הרגשות. זה לא כך, כי הרגשות הם גם כן שייכים לשכל, היום אנחנו יודעים, למוח. אבל 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 כל פנים, בתחושות של האדם ככה זה מצטייר.
אבל תפילין של ראש, זה קשור לראש, לפי שמיה, זה קשור לזרוע.
אז לא, אז הוא אומר כנגד הלב. הוא אומר כנגד הלב. על הראש ששם השכל, ועל היד כנגד הלב. אנחנו אומרים בלשם ייחוד, אומרים באמת, זה הביאור שלו. על היד כנגד הלב. כנגד הלב. על היד כנגד הלב. כל פנים, אבל בפרשת ציצית, הבית, על היד כנגד הלב. כנגד הלב. ועל אבל
זה רוע, על היד.
כן, אני אומר, בלשם איחוד אנחנו אומרים שכל מעשי, כן, יהיו קשורים. אבל אני אומר, אבל בפרשת ציצית שהם בגדו שמכסה את גופו, עד שהמצוות שייכים גם כן לגוף, ואין למעלה אצל איזה עם הארץ. הגמרא אומרת, אחת ההגדרות של עם הארץ, יש כמה הגדרות לעם הארץ, אחת ההגדרות של עם הארץ, אומרת הגמרא, איזה עם הארץ, כל שאין לו ציצית בבגדו, שם בארנו קצת בעניין אחר, מכל מקום הכל דרך אחד. הלאה, עוד אמרו שם פרשת ציצית, מפני מה קבעה או קבעה בקריאת שמע. אמר רב יהודה בר חנינא, מפני שיש בה חמישה דברים: מצוות ציצית, יציאת מצרים, עול מצוות, אומינות, הרהור עבירה והרהור עבודה זרה.
שישה דברים.
בשלמה הנתלת, אומרת המראה, מפרשים שלושת הדברים הראשונים מפורשים: עול מצוות, נכתיבו ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, ציצית שכתוב ועשו להם ציצית, יציאת מצרים שכתוב אשר הוצאתי את בני ישראל מארץ מצרים. שואלת הגמרא, אל אמינות וערעור עבירה וערעור עבודה זרה, איפה מצאת את זה בפרשת ציצית? מינות, ערעור עבירה, ערעור עבודה זרה. אומרת מה זה תניא, אחרי לבבכם ולא תטורו, כתוב אחרי לבבכם וחיי עיניכם, אחרי לבבכם זו מינות. וכן הוא אומר, אמר נבל בליבו אין אלוהים, אחרי עיניכם זה ערעור עבירה, אשר אתם זונים אחריהם זו ערעור עבודה זרה. וכן הוא אומר, ויזנו אחרי הבעלים. עד כאן הגמרא. פירוש זה, כי מצוות ציצית שהיא בגופו של אדם, מה זה בא לבטא? כי אף גופו מקבל המצוות, אף גופו מקבל המצוות. זאת אומרת, המצוות הן מתייחסות גם לגוף של האדם.
אפילו
כן, כן, אף כן, אף אומר, אף כי לפי הסברה לא היה ראוי שיהיה גופו תחת גזירת המקום. הוא אומר, הסברה הייתה נותנת שהמצוות כל עניינם זה, במקרה אני לומד עכשיו גם את תפארת ישראל, אז שם המהר"ל אומר שהמצוות עניינם כביכול לרתום או להעלות, כיוון שהאדם יש בו גם חומר וגם רוח, אז כדי להעלות את הרוח, את הצד הרוחני שבאדם, ניתנו לו המצוות, כן, ניתנו לו המצוות כדי לקשור אותו, כביכול לדבק אותו, להדביק אותו בריבונו של עולם. עניינן של המצוות, אז לכאורה אם כך, המצוות שייכות לצד הרוחני שבאדם. אז מה הוא אומר? אף כי לפי הסברה לא היה ראוי שיהיה גופו תחת גזירת המקום. הגוף, למה? כל העניין של המצוות, כמו שאמרנו, הוא לקחת את הרוחניות שבאדם ולקרב אותה, כן? להדביק אותה אל הבורא. אז מה, למה אנחנו מקיימים מצוות בצד החומרי שלנו? זה השאלה שהוא שואל. אף כי לפי הסברה לא היה ראוי שיהיה גופו של האדם, כן? שהוא פחות, תחת גזירת המקום. אלא אז מה? אז זה החידוש. אלא אף גופו הוא תחת גזירת השם יתברך. זאת אומרת, שאדם מצווה במצוות לקיים את המצוות בגופו, המצוות מתקיימות על גופו, בגופו, באמצעות גופו, כל זה חידוש. הסברה הייתה אומרת לא כך, הוא אומר. אבל מה? בגלל, כמו שאמרתי, בגלל שכל עניין, השאלה היא מהי התכלית של המצוות, בשביל מה התורה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו מצוות. אז המהר"ל אומר במקום אחר שכל עניין המצוות הוא כביכול, כיוון שהאדם מורכב מחומר ומרוח, כל עניין המצוות הוא לגרום לכך שהרוחניות שבו לא תרד, אלא ההפך, תעלה. זאת אומרת, למעשה במצוות יש פנייה אל הרוחניות שבאדם. אז זה היה מקום לומר, וזה מה שאומר מצד הסברה, מה פתאום שאנחנו נצווה את הגוף? כל ענייננו כביכול את הצד הרוחני שבאדם לרתום, לחבר אותו לריבונו של עולם. איזה עניין יש לנו בגוף? אז אומר, אף כי לפי הסברה לא היה ראוי שיהיה גופו תחת גזירת המקום. בכל זאת, רואים שהתורה אומרת לא, אלא אף גופו הוא תחת גזירת השם יתברך. אז זאת נקודה שנייה. נקודה שלישית, יציאת מצרים. כי על ידי יציאת מצרים השם יתברך הוא למלך על האדם, שנאמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כשבאה התורה לנמק מדוע אני מלככם, אני השם, כן, אנוכי השם אלוקיך, למה? אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ועל ידי עול מצוות הוא מקבל עליו גזירת מלכותו, כמו שהוא הסביר קודם. על ידי עול, אין קבלת מלכות שמיים שלמה אם לא מצטרפת אליה קבלת עול מצוות. על ידי עול מצוות הוא מקבל עליו גזירת מלכותו, ואף כלי כבר קיבל עליו מלכותו יתברך בפרשת שמע, וגזירת מלכותו בפרשת והיה עם שמוע. דבר זה עניין בפני עצמו, דהיינו העשייה שנזכרת בפרשת ציצית שכתוב שם ועשיתם, ולכך חזר והזכיר אותם בפרשת ציצית, כי הזכירה מביאה לידי עשייה והבן. עוד פעם, מה הוא אמר? על ידי עול מצוות הוא מקבל על גזירת מלכותו, אף היא כבר קיבל עליו מלכותו יתברך פרשת שמה, וגזירת מלכותו בפרשת והם שמוע. אז היה מקום לשאול, אז מה העניין להגיד פרשת ציצית? אז הוא אומר, דבר זה עניין בפני עצמו, דהיינו העשייה. זאת אומרת, יוצא ככה, קריאת שמה מחולקת לשלושה חלקים, פרשה ראשונה, פרשה שנייה ופרשה שלישית. מה עניין כל פרשה ופרשה? אז הפרשה הראשונה היא קבלת עול מלכות שמיים, כמו שהמשנה מסבירה. הפרשה השנייה היא קבלת עול מצוות. אבל אומר המהר"ל, זה עוד לא מספיק, צריך לא רק לקבל עול מצוות, אלא צריך דרושה עשייה. זאת אומרת, יש קבלת עול מלכות שמיים, זה א', יש קבלת עול מצוות, זה הב', שהיא למעשה משלימה את הא', כמו שהוא אמר, ועל גבי זה, כן, יש עוד מדרגה. איזה מדרגה? מדרגת העשייה. קבלת עול מצוות זה עוד לא עשייה, קבלת עול מצוות זה קבלת העול. אדם אומר אני מוכן לקבל, אבל באופן מעשי הוא עדיין לא עושה. והפרשה השלישית באה לברר את הערך של גוף העשייה, דהיינו העשייה שנזכרת בפרשת ציצית ועשיתם, ולכך חזר והזכיר אותם בפרשת ציצית, כי הזכירה מביאה לידי עשייה והבן זה.
זכירה זה כאילו יש לו זכירה תפקיד.
זה אומר הזכירה מביאה לידי עשייה, כדי שאדם יעשה צריך לזכור, הזכירה מביאה לידי עשייה. הנקודה המרכזית שהוא רוצה להגיד, שפרשת ציצית באה לבטא את רעיון העשייה. יש קבלת עול מצוות, כשאתה מקבל עול מצוות אתה עוד לא עושה, אתה קיבלת עליך עול אבל אתה עדיין לא עשית. פרשת ציצית באה לבטא את העניין הזה של העשייה.
עכשיו, זה כאילו כל חלק משלים
כל חלק,
את מה שקודם.
כן, 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 כל חלק יש לו משמעות. החלק הראשון קבלת עול מלכות שמיים, החלק השני קבלת עול מלכות שמיים לא תהיה שלמה אם, כמו שהוא הסביר, אם לא תהיה קבלת עול מצוות. ועל גבי קבלת עול המצוות יש עוד נקודה, יש תעשייה בפועל, כי קבלת עול מצוות כמו שאמרתי זה עדיין לא לעשות, זה לקבל אבל עדיין לא לעשות, כן? ולכך חזר והזכיר אותם בפרשת ציצית, כי הזכירה מביאה לידי עשייה והבן זה. הלאה, ערעור עבירה וערעור עבודה זרה, אילו דברים שלא יצאו מרשות הקדוש ברוך הוא. כי המין פורק עול של הקדוש ברוך הוא במחשבתו הרעה. המין פורק עול של הקדוש ברוך הוא במחשבתו הרעה. וערעור עבירה הוא זנות, שהוא יוצא ומדבק ביצרא דערווה, ובזה גם כן יוצא מרשות הקדוש ברוך הוא חס ושלום. עוד פעם, מה זה ערעור עבירה? קודם כל הוא מסביר, ערעור עבירה, יש ערעור עבודה זרה ויש ערעור עבירה. זאת אומרת, ערעור עבירה הכוונה היא להרהר בזנות, שהוא יוצא ומדבק ביצרא דערווה, ובזה יוצא גם כן מרשות הקדוש ברוך הוא חס ושלום. כשאדם מערער בערעורי עבירה, דהיינו ביצר הערווה, יוצא מרשות הקדוש ברוך הוא חס ושלום. בערעור עבודה זרה, שעל ידי ערעור זה גם כן יוצא מרשות הקדוש ברוך הוא, דבק ביצרה דעבודה זרה, כי יש לדעת כי יצר הרע אין יצרה דעבודה זרה ואין יצרה דערווה, מוציאים את האדם מרשות הקדוש ברוך הוא. את המציאות של היצרים האלה זה מוציאים את האדם מרשותו של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה מוציאים את האדם? מה, אפשר לצאת מרשותו של הקדוש ברוך הוא? הכוונה היא מוציאים את האדם מרשותו מבחינתו של האדם. זה ש יש מציאות כזאת שאדם מערר ביצרה דערווה או ביצרה דעבודה זרה, מצד האדם כביכול הוא יוצא מרשותו של הקדוש ברוך הוא. שכן אמרו ז"ל, לא יהיה בך אל זר. חז"ל דורשים את הפסוק, מה זה לא יהיה בך אל זר? מה זה לא יהיה בך? מה זה בך? איזו אל זר שהוא בתוך ליבו של אדם? לא יהיה בך אל זר. איזו אל זר שהוא בתוך ליבו של האדם? ואומר זה יצר הרע, הרי כי היצר הרע הוא אלוהים אחרים, ולפיכך הן שנוטה אחר יצרה דערווה והן שנוטה אחר יצרה דעבודה זרה, דבר זה היא יציאה מרשות הקדוש ברוך הוא ודבק באלוהי נחר. ומינות שהוא פורק כולו של הקדוש ברוך הוא במינות עד שאומר אין אלוהים. את אדם יכול להידרדר ולהגיע גם כמו שהוא אומר מינות אין אלוהים. ואתה אבן הדברים האלו מאוד, כי על ידי יציאת מצרים ועול מצוות מקבל עליו עול מלכות שמיים, דהיינו שהשם יתברך הוציא אותם ממצרים והוא יתברך לאלוה על האדם וגופו קנוי לו לעבד בשביל שהוציא אותם ממצרים, הוא מקבל עליו עול מצוותיו כמו שאמרנו, ואחר כך שלא יסור במחשבתו מן השם יתברך, ואחר כך שלא יסור במחשבתו מן השם יתברך. וההסתרה הזאת היא שסר לגמרי מן השם יתברך. איך? מה גורם לכך? אומר דהיינו על ידי אמינות, שדבר זה היא הסרה לגמרי. והשני הוא הסרה לצד אחד ששם יצרה דערווה, והעשרה לצד השני ששם יצרה דעבודה זרה, והבין הדברים האלו מאוד מאוד. רגע אחד, מה הוא רוצה לומר בקטע האחרון? הרי הוא בא להסביר, כן, את המאמר של רבי יהודה בר חנינה, למה לפני מק באוה פרשת ציצית וקריאת שמע. אז רבי יהודה בר חנינה אומר שיש בה חמישה דברים: מצוות ציצית, יציאת מצרים, עול מצוות ומינות, ערעור עבירה וערעור עבודה זרה. אז עכשיו הוא הסביר מינות שהוא פורק עולו של הקדוש ברוך הוא במינות עד שאומר אין אלוהים, זה נקרא מין. ואתה אבן הדברים האלו מאוד, כי על ידי יציאת מצרים ועול מצוות מקבל עליו עול מלכות שמיים, דהיינו שהשם יתברך הוציא אותם ממצרים והוא יתברך לאלוה לאדם. זה המשמעות של קבלת עול מלכות שמיים. מה זה נקרא לקבל עול מלכות שמיים? אז הוא אומר שהשם יתברך הוציא אותם ממצרים, הוא יתברך לאלוה לאדם וגופו קנוי לו לעבד בשביל שהוציא אותם ממצרים, הוא מקבל עליו עול מצוותיו כמו שאמרנו, ואחר כך שלא יסור מחשבתו מן השם יתברך. מה הכוונה? והעשרה הזאת הוא ששר לגמרי מן השם יתברך. איך אדם שר מהשם יתברך? אומר על ידי מינות, שדבר זה הוא השרה לגמרי. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, השרה לצד אחד ששם יצרה דערווה. הוא עשרה לצד אחד ששם יצרה דערווה, ועשרה לצד השני ששם היצר של עבודה זרה. במילים אחרות, זאת אומרת, על ידי מינות עשרה לגמרי, השני הוא עשרה לצד אחד ששם יש יצר של ערווה, ועשרה לצד השני שם יצר של עבודה זרה. ואבין הדברים האלו מאוד מאוד, וזאת המצווה, וזאת המצווה שהיא פרשת ציצית מיוחדת. מדוע היא מיוחדת? מה שיש בה קבלת עול מלכות שמיים ביותר. הוא אומר, מצד אחד הוא אמר שכל עניין פרשת ציצית זה למעשה העשייה, נכון? פרשת והיה אם שמוע זה קבלת עול מצוות, אבל העשייה בפועל זה פרשת ציצית. עכשיו הוא אומר, בפרשת ציצית יש עוד נקודה, נקודה נוספת, וזאת המצווה שהיא פרשת ציצית מיוחדת, מה שיש בה קבלת עול מלכות שמיים ביותר. מדוע? כי מצוות ציצית התחלת היא דומה לכיסא הכבוד אשר הוא כיסא מלכותו, וזה מורה כי מלכותו הוא על האדם. זאת אומרת, בפרשת ציצית, כשאדם לובש ציצית ויש בה ציצית תחלת, התחלת דומה לכיסא הכבוד. אז באמצעות הציצית הוא מביא לידי ביטוי שהוא נמצא תחת, אפילו בעצם לבישת ציצית, שיהודי לבוש בציצית, המשמעות של הלבישה הזאת שהוא תחת מלכות השם יתברך, כן? זה מה שהוא אומר, וזה מורה כי מלכותו הוא על האדם, ומפני כי מלכותו יתברך על האדם, לכך נזכר ביציאת מצרים. כי אתם מבינים, הוא אומר, המשמעות של הזכרת יציאת מצרים פרשת ציצית זה למעשה קבלת עול מלכות שמיים. כי הרי התורה אומרת, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ואת עבדים. התורה והמהר"ל הסביר מה הכוונה, אנוכי השם אלוקיך, למה אני האלוקים שלך, למה אני מלך עליך? בגלל שקניתי אותך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, בזה קניתי אותך אתה, אז אני המלך שלך. ומה מביא לידי ביטוי את תעודת המלכות שלי? זה שאתה קנוי לי, כן? אני הוצאתי אותך מארץ מצרים, זה מה שהוא אומר. אז יוצא שבפרשת ציצית יש גם קבלת עול מלכות שמיים, זה מה שהוא אומר, ומפני כי מלכותו יתברך על האדם, לכך נזכר ביציאת מצרים. כי מצד יציאת מצרים השם יתברך הוא למלך עליהם, כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, שרצה לומר כי לכך אני אלוהיך ומולך עליך ואתה קנוי לי לעבד בעבור שהוצאתיך מבית עבדים, לכך אתם תהיו לי עבדים לקבל מלכות שמיים. וכל אלו חמישה דברים ראויים שיהיו נזכרים בפרשת ציצית בפרט. כי כבר אמרנו כי מצוות ציצית שהאדם מכסה בו גופו, זאת אומרת כמו שהוא אמר קודם, שהיה יכולה הייתה להיות הרעמינה שהמצוות לא שייכות לגוף, אבל באה התורה ואומרת לא, המצוות שייכות לגוף, זה מה שהוא אומר, וזה לא סותר.
מה הכוונה שייכות?
מה
הכוונה שייכות?
שייכות הכוונה היא קודם כל זה מצוות שצריך לעשות בגוף, כמו שהוא אומר, אדם צריך ללבוש ציצית, הפירוש הוא לעטוף גופו בבגד, אם יש תנאים, בבגד שיש בו ארבע כנפות. אז זה מצוות ששייכות, קשורות אל הגוף, אתה מקיים אותם בגופך. והוא אמר, הייתה יכולה להיות אבאמינה שאם יש ציוויים בתורה, אז הציוויים האלה לא יהיו שייכים לגוף. כך לכאורה היה מקום לאבאמינה כזאת, אבל באה התורה אומרת לא, ועשו ציצית על כנפי בגדיהם, והבגד הזה זה בגד שמכסה את הגוף. אז באה התורה אומרת, בגד שמכסה את הגוף בתנאים המסוימים שהתורה קבעה, צריך להטיל בו ציציות. כי כבר אמרנו כי מצוות ציצית שהאדם מכסה בו גופו עד שמצד גופו נכנס תחת גזירת השם יתברך, וכאשר על ידי המצווה הזאת נכנס גופו תחת רשות השם יתברך כאשר הוא עושה המצווה הזאת, דבר זה התחלה לעשות כל שאר מצוותיו, ולכך כתוב וסחרתם את כל מצוותיי ועשיתם אותם. כי זכירה מביאה לידי מעשה, ובמצווה הזאת טיב למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. וביציאת מצרים גופו של אדם נקנה אל השם יתברך להיות עבד אל השם יתברך, ולכך יציאת מצרים נזכרת בפרשת ציצית. ומפני כי מצד יצר הרע שבגופו מביא אותו לצאת מרשות הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת עכשיו הוא התחיל לדבר על היצר הרע, היצר הרע שבגופו מביא אותו, כל עניינו לגרום לכך שיביא אותו לצאת, כן? זה מה שהוא אומר. ומפני כי מצד היצר הרע שבגופו מביא אותו לצאת מרשות הקדוש ברוך הוא, לכך במצוות ציצית נזכר בפרט, באופן פרטי, הרהור מינות וירור עבודה זרה, ירור עבירה, סליחה, וירור עבודה זרה. כי אילו שלושה הירורים האלו, כן, מוציאים את האדם מרשות הקדוש ברוך הוא. ולכך על ידי אילו חמישה דברים הוא רואה שהוא עבד אליו, עד שבגופו הוא תחת השם יתברך, ואינו יוצא מרשותו כלל. והבן אילו שלוש פרשיות, קריאת שמע והיה עם שמוע בפרשת ציצית, ותדע כי על ידם מקבל האדם מלכות שמיים בשלמות. אז כמו שהוא כבר אמר, פרשת שמע וקבלת עול מלכות שמיים, פרשת ציצית השלמה של קבלת עול מלכות שמיים, דהיינו המצוות, קבלת עול המצוות, אבל זה עדיין לא מספיק עד שבפועל אין קיום של המצוות, אין עשייה בגוף. עם העשייה בגוף יש לנו את השלמות של כל קבלת מלכותו, זה מה שהוא אומר, כן? זה מתחלק לשלושה חלקים, שלושת החלקים האלה יחד מרכיבים קבלת על ידם מקבל האדם, כמו שהוא מזה המשפט המסכם, על ידם מקבל האדם מלכות שמיים בשלמות. טוב, נעצור כאן.
צריך להחליט, איך עשיתי גם על שם בשביל?